יומי דף נונטס, אנחנו מתחילים בנקודותיים. רב לזר הוימר, שליש העמוד בערך, למדנו במשנה שרב לזר אומר שהוא היה עומד במקומו כשהוא מזה את המתנות על קרנות המזבח הזהב בפנים, במקומו היה עומד ומחטא, היינו ולא הולך מסביב המזבח ברגליים, ועל כולן היה נותן את הנתינה ממטה למעלה, חוץ מזו שהייתה לפניו, שהכי קרובה אליו, שהוא נותן מלמעלה למטה. ככה למדנו במשנה. אומרת הגמרא, השיטה הזאת במשנה מתנית תלמנה רב יהודה. רב יהודה הוא זה שסובר כך בדעת רב לזר. דתני רב מאיר אומר, רב לזר אומר, במקומו עומד ומחטא. זה כולם מסכימים. ועל כולן היה נותן ממעלה למטה. לא כמו המשנה שלנו, שאמרה שכולן, לפי רב לזר, ממטה למעלה. אלא כולן נותן ממעלה למטה. כלפי מטה. חוץ מאותה שהיא הכי רחוקה ממנו, שהיא באלכסון שלו, שנותן ממטה למעלה. שם זה יכול להיות שאם הוא ייתן מלמעלה למטה זה כבר מדי קשה, אז הוא בא מלמטה אלא למעלה. רב יהודה אומר, רב לזר אומר, במקום העומד ומחטב על כולנו נותן ממטה למעלה כדי לא ללכלך את השרבול בדם, חוץ מזו שהכי קרובה אליו שנותן, שהייתה לפניו ממש, שנותן ממעלה למטה גם כן, כי אם זה קרוב והוא ייתן מלמעלה למטה אז לא נתבסן מני, אבל אם הדבר קרוב ייתן ממטה למעלה, אז זה גם כן יכול ללכלך לו את השרבול. טוב, אז המשנה שלנו שציטטה את רב לזר זה לפי רב יהודה בדעת רב לזר. עכשיו השלב הבא, הוא גמר לתת ארבע מתנות על המזבח, עכשיו היזה ממנו על תוהרו של מזבח. מה זה? מהי תוהרו? אומר רבי ברב שילה, פלגי דמזבח, חצי הגובה. כדאמרי ש תוהר תיהרה זה לשון צהריים, והווה פלגי דיומה, אז כך תוהרו זה חצי המזבח. מיתווה, כשהוא מזה על תוהרו של מזבח, אינו מזה לא על גבי האפר ולא על גבי הגחלים, אלא חוטא גחלים אילך ואילך. הוא מזה מפורש שהוא מזה במקום שאמור להיות גחלים אחרי שהוא פינה אותם. זה לא יכול להיות גובה המזבח, זה חייב להיות מעל גג המזבח. אלו מהרבי ברב שילה, מה זה תוהרו? על גילוי יד המזבח, על השטח הגלוי, כדכתיב וכעצם השמיים לתואר שהם גלויים, שאין עננים שמסתירים את השמיים. תניא חנניא אומר, בצד צפוני הוא נותן את המתנות האלה, בחלק הצפוני של המזבח, מצד ימין שלו. רבי יוסי אומר, בצד דרומי הוא נותן. במייקו מפלגה, מה הוויכוח? מה סבר פיתחה בדרום קוי? ומה סבר פיתחו בצפון קוי? לפי רבי יוסי הייתה רק פרוכת אחת, שהפתח שלה היה בצפון. אם כן, הוא נכנס בחזרה, הוא נכנס דרך הצפון, וכשהוא יצא אל ההיכל, הוא יצא מהשטח הצפוני. והוא עבר לצד מזרחי של מזבח, ואת המתנות התחיל לתת מהצפון. אם כן, כשהוא סיים את ארבע מתנות, הוא בדרום. אז לכן עכשיו נותן את המתנות איפה שהוא נמצא בדרום. חנניה הוא אומר שהפתח היה בדרום, כמו חכמים שהיו שתי פרוכות. אם כן, הוא התחיל את המתנות מהדרום, והוא סיים בצפון. לכן עכשיו את השבע מתנות נותן בצד צפוני. כולה על ממייס איך דגמרן, מתנות דקרנות, הטם יהיב על גגו, מי טיימה? למה מיד באותו מקום? אומרת הגמרא, אמר קרו, ותיהרו וקידשו. מקום שקידשו, אותו מקום שהוא גמר לתת את הקידשו על הקרנות, שם תיהרו, שם הוא ייתן את המתנה, את השבע מתנות על תוהרו של מזבח. שורי אדם, אחרי שהוא גמר לעזות על תוהרו של המזבח, שבע פעמים, שורי אדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון. מי אמר? דאמר קרו, ואת כל דם הפר ישפוך. מי אמר מערבי? וכי נפיק, כשהוא יוצא החוצה, איזה יסוד הוא פוגש הכי קרוב? היסוד המערבי, והוא פגע בראשי. אבל של חטוס, של מזבח החיצון, חטוס רגילה שמקריבים כל השנה, היה שופך על יסוד דרומית. תונו רבונו, יסוד המזבח זה יסוד דרומית. מי אמר? אתה אומר יסוד דרומית, או ינה אלא יסוד מערבית. צריך רק להדגיש שביסוד הדרומי זה היה רק עמה אחת. כל השאר לא היה שם יסוד. אמרתי למדנו, ילמד ירידתו מן הכבש ליציאתו מן היכל. מה יציאתו מן היכל? הוא שם ביסוד הסמוך לו, ואיזה? זה יסוד מערבי, אף ירידתו מן הכבש. שהכבש הרי היה בצד דרומי, בסמוך לו, ואיזה? זה יסוד דרומי. תני רבי שמואל אומר זה, וזה יסוד מערבי. גם ביום כיפור, וגם בכל חטויס החיצוינויס. רב שמעון יוחאי אומר, זה וזה יסוד דרומי. בישלים רבי שמואל כסברי, מה צטום אם מפורש? כמו שביום כיפור זה מערבי, כך בכל חטא זה מערבי. אלו רב שמעון יוחאי מי טיימן. אומר רב אשי כסבר, פיתחו בדור עם קוי. הוא סובר שהמזבח היה כל כולו בחלק הדרומי. ואם כן, כשהכהן יוצא מהפתח של ההיכל, דבר ראשון הוא פוגש בדרומו של המזבח. לכן זה הכי קרוב לו. אז אם כן, כמו שביום כיפור יסוד דרומי, כך כל חטוס ביסוד דרומי. וסימנך, שתזכור מי אמר מה, רגע, תנה דבי רבי שמואל בדי רבי שמעון בן יוחאי. בבסמדה של רבי שמעון בן יוחאי, הם היו לומדים שרבי שמואל סובר, זה וזה ביסוד דרומית. וסימנך, משכו גברי, התלמידים של רבי שמעון, לא של רבים, הם משכו לגברי, הם משכו את רבי שמואל לשיטתם, הם סברו שהוא אומר כמוהם, ששניהם ביסוד דרומי. אילו ואילו מתערבים מהמה ויוצאים תונו רבונו, מועלים בדמים, הדמים האלה שנשפחו, מועלים בהם דברי רב מאיר, רב שמעון וחכמים אומרים, סליחה, דברי רב מאיר ורב שמעון, וחכמים אומרים, אין מועלים בהם. מה הוויכוח? עד כאן לא פליגה לו מדרבונו. האם הוא חייב לשלם את הקרן? אבל מדאורייתא, לגבי לשלם חומש, כולם מסכימים, אין מועלים בהם. מאיפה אתה יודע? מנוע נמילה. אומר אולי, אומר קרו. יש כאן פסוק שנאמר בדם. כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי אדם הוא בנפש יכפר. כך כתוב הפסוק. אז הוא לא אמר, אומר קרו לכם, נתתיו לכם, שלכם יהיה, אין מעילה מן התורה. דבי רבי שמואל או דבי רבי שמעון טענה שזה נדרש מהמילה לכפר, לכפרה נתתיו ולא למעילה. רב יוחנן אמר, אומר קרו, איך כתוב? כי אדם הוא בנפש יכפר. הוא לפני כפרה כלאחר כפרה. מה לאחר כפרה? אין בו מעילה. כבר נראה למה. אף לפני כפרה אין בו מעילה. שאתה אומר, אולי הפוך. תגיד, ואם לאחר כפרה כלפני כפרה, מה לפני כפרה יש בו מעילה? אף לאחר כפרה יש בו מעילה. זה לא יכול להיות. יש לנו יסוד. אין לך דבר שנעשית מצוותו ומעלים בו. כל דבר שכבר קיימו בו את המצווה שלו לא שייך בו מעילה. שאתה אמר, ולא, מראי תרומת הדשן. התורה אומרת לקחת את הדשן ושמו אצל המזבח, צריך לגנוז אותו. אפילו שהוא כבר תרם, זה טעון גניזה. אם זה טעון גניזה, משמע שמי שמשתמש בזה מועל. עונה הגמרא, משומדה ותרומת הדשן. או בגדי כהונו, שגם בבגדי כהונו, בגדי לובון של כהן גדול ביום הכיפורים, שניהם אסורים בענועה. אחרי שנעשה מצוותם. אז זה שני כתובים הבאים כאחד, ויש לנו כלל, וכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. טוב, הניחא לרבונו, שהם סוברים שבגדי כהונו אסור ליהנות מהם, כי כתוב והניחם, דאמרי והניחם, שם מלמד שטעונים גניזה. אלו לרב דויסו דאמר בגדי כהונה, ראויים הן לכהן אדיוט. מותר עדיין לכהן רגיל להשתמש בהם. והרי בבגדי כהונו רגילים אין מעילה, כיוון שלא ניתנה תורה למלאכי השרת. מה, הכהנים לובשים את זה? אז מה יקלה מהם? למה לא תלמד מתרומת הדשן, שדבר שנעשית מצוותו אפשר למעול בו? עונה הגמרא, משום דאבי, תרומת הדשן ועגלה ערופה. שני כתובים הבאים כאחד. העגלה ערופה כתוב שם, ששם צריך, וערפו שם את העגלה והנוחל, ששם קוברים אותה. זאת אומרת שאסור בנו, הם מועלים בה. אומרת הגמרא, אני חלמנדה, אמר אין מלמדים. אבל יש בשס מחלוקת. יש כאלה שסוברים ששני כתובים הבאים כאחד מלמדים, עד שיש שלושה כתובים. אז אלא למנדה, אמר מלמדים, מהי כלמימה? עונה הגמרא, תראי מיעוט הכתיבה. גם בתרומת הדשן כתוב, שמו אצל המזבח, שמו דווקא אותו. וגם ברגלה הרופה כתוב, ועפו שם את העגלה הערופה. מה זה הערופה? אותה יש במעילה, ולא באחרת. טוב, עכשיו חוזרים לפסוק שהבאנו על דם. כתוב בפסוק, כי נפש הבשר בדם הוא, ואני נתתיו לכם על המזבח, לחפר על נפשותיכם, כי אדם הוא בנפש שחפר. אז היה פה, אולי, ותנו לבי רב שמעון ורבי יוחנן, כל אחד לומד ממילה אחרת בפסוק שאין מעילה. אוקיי, מה כל אחד יענה עם שתי הפסוקים האחרים? הנה, תלוסה, קרואה בדם לא מולי. חד למיעוט מנויסה. אם זה דם של קורבן שנשאר נויסה והוא אכל מזה, אין לו קורץ מצד נויסה. וחד למיעוט ממעילה, כנל. וחד למיעוט מתומו. שאם הוא אכל את זה בתומו, נחלץ עם זה בתומו, לא מקבל קורס. אבל מפיגול, שאם זה היה דם של פיגול, הוא אכל את זה, זה שאין לו קורס, זה לא יצורך למיעוט קרו. למה? ותנא, יש לנו כלל. כל שיש לו מתירים, כל דבר שהוא עצמו, מתירים אותו, צריך להתיר אותו. למה? בין לאדם, בין למזבח. למשל שלום. הבשר של שלומים מותר על ידי זריקת הדם לאכול, הביילים יכול לאכול, וגם על ידי זריקת הדם מתירים את האמורים למזבח, אפשר להקטיר אותם למזבח, אבל בלי הדם הם לא מותרים לא לאדם ולא למזבח. אז אם כן, כל דבר, כל שיש לו מתירים בין לאדם בין למזבח, חייבים עליו משום פיגול. זה התורה אמרה, פיגול בשלומים. אבל דבר שאין לו מתירים, למשל אדם, אף אחד לא מתיר את אדם, אלא אדם עצמו מתירו, הוא לא חייבים על אכילתו משום פיגול, לכן על זה לא צריך פוסק למעט. עד כאן דף נונטס.